שלום. לא מזמן מלאו 1,000 ימים לנפילתו בשבי של החייל השבוי גלעד שליט, שכולנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו לביתו לשלום. אבל הנושא של השבויים ושל הנעדרים הוא רחב הרבה יותר, והוא תמיד היה פצע פתוח ומדמם בלב של עם ישראל. אנחנו מתפללים, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ולכל אורך ההיסטוריה תמיד ידענו להיות ערבים זה לזה, להיות רגישים למצוקה ולסבל של כל יהודי, אפילו בקצה השני של העולם. בתחילת המאה הקודמת, בשנת 1913, היה סיפור מפורסם של עלילת דם ברוסיה, כנגד יהודי בשם מנדל בייליס. הוא אשם, כמו תמיד, שהרג ילד נוצרי כדי להשתמש בדמו לאפיית מצות. ועלילה כלפיו התרחבה והפכה לכתב אישום לא רק כנגד אותו האיש הפרטי, אלא כנגד היהודים והיהדות בכלל. גל של אנטישמיות גדול התגבר ברחבי העולם, ובמשפט של מנדל בייליס הועלו כל מיני טענות כנגד התפיסה של היהדות בכלל, המוסריות שלה. ובין השאר הוזכר שם ציטוט שמופיע בחז"ל על הפסוק ביחזקאל, ואתן הצון, צוני צון מריתי, אדם אתם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. ואמר על זה רבי שמעון בר יוחאי, את המשפט הזה, שאתם עם ישראל קרויים אדם, ואומות העולם אינם קרויים אדם. האמת היא שהוא אמר את זה בכלל בהקשר הלכתי, בנושא של טומאת אוהל, שקברי עובדי כוכבים לא מתאמים באוהל. אבל הגויים הביאו את זה כטענה כנגד היהדות. תראו מה אתם אומרים. אתם היהודים קרויים אדם, אבל אנחנו הגויים לא בני אדם. ובתשובה לטענה הזאת נעמד שם הרב של מוסקבה, והוא אמר להם שם איזה רעיון שאני לא בטוח שזה הפשט, ברד יכול להיות שלא, אבל בתור תשובה שם זה הרגיע אותם. והוא אמר להם, לא זאת הכוונה. אתם קרויים אדם שנאמר על עם ישראל, פירושו של דבר שעם ישראל כולו, לכל מאות אלפי מיליוני אנשיו, כולו זה אדם אחד. תראו מה קורה עכשיו. כשיהודי אחד כאן ברוסיה נמצא במשפט, נאשם, יהודים בכל רחבי העולם מתגייסים לעזרתו. אתם מעלים בדעתכם מקרה שכזה אצל גויים, שאיזה גוי אחד יהיה במצוקה, וכולם פתאום יירתמו, לכולם יהיה אכפת? אנחנו, עם ישראל, כולנו בן אדם אחד. אתם הגויים הרבה בני אדם, כמובן שכולם בויים בצלם אלוקים וכל אחד יש לו את מעמדו וכבודו. אבל אצלנו עם ישראל הערבות ההדדית זה דבר מיוחד במינו. והגויים ידעו שהנקודה הזאת היא נקודת תורפה אצלנו. זה שכל כך אכפת לנו ואנחנו מוכנים לעשות כל כך הרבה למען יהודי שנמצא במצוקה. וידעו לנצל את זה. ואנחנו רואים החל מהתנך, המשך ב-2000 שנות גלות, וכלה בעשרות שנים האחרונות מאז שהוקמה המדינה, מקרים רבים של שבויים שנפלו בידי הגויים, במטרה להשיג רווחים מהעניין הזה. בתנך אנחנו מוצאים 3 מקרים. המקרה הראשון של לוט שנופל בשבי בידי 4 המלכים, ואברהם יוצא לחלץ אותו. מקרה שני, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, ממש לפני שנכנסים לארץ, יש המלחמה כנגד הכנעני, ואומרת התורה, וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. הם שובים יהודים, ועם ישראל יוצא להילחם כדי לחלצם. והמקרה השלישי זה דוד המלך, שכאשר הוא נמצא עם אנשיו הרחק מציקלג, העיר שם מוכנה עם בני משפחתו, גדוד המלכי פושט עליהם, לוקח את הנשים והילדים בשבי ושורף את העיר, וגם שם דוד יוצא למלחמה ומחלץ אותם. מעניין שבימי התנך תמיד הדרך לחלץ את השבויים הייתה במבצע צבאי, בכוח כדי להחזיר אותם בשלום הביתה. במשך 2000 שנות גלות, לצערנו זה לא היה אפשרי, לא היה לנו שום כוח להגן על עצמנו, והגויים הרבה פעמים ניצלו את זה כדי לקחת יהודים בשבי, ובדרך כלל לבקש כופר נפש, סכומי עתק תמורת שחרורם. מאז הקמת המדינה השתנו 2 דברים. א', שסוף סוף חזרה אלינו האופציה הצבאית, לא חייבים להיכנע ולשלם מחיר, אפשר להשתמש בכוח שיש בידינו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי לשחרר את השבויים. דבר שני, הם לא מבקשים כבר כסף יותר. כסף יש להם ממקורות אחרים. הם רוצים תמורה אחרת, תמורה של מחבלים שנמצאים בידינו, שאנחנו נשחרר תמורת שחרור השבוי שלנו. ומאז קום המדינה תמיד הייתה הדילמה הזאת, היה כמה ניסיונות מוצלחים יותר או פחות של שחרור שבויים. כולם מכירים את הסיפור על מבצע אנטבה, קראו מבצע יונתן, שהדהים את העולם כולו, איך הצלחנו לחלץ שבויים שלנו שהיו ממש במרחק אלפי קילומטרים. היו מבצעים שפחות הצליחו, חלקם עלומים עד היום הזה. והיו גם מקרים אחרים ששילמנו מחיר כבד בשביל הדבר הזה. ולכאורה, מה יש לדבר בנושא? מה יש לתת על זה שיעור? כשיהודי נמצא במצוקה, כשיהודי נמצא בפיקוח נפש, הרי לכאורה צריך לעשות הכל כדי לשחרר אותו. וכי יש משהו שעומד כנגד חייו של יהודי? ובכל זאת, מאז ומעולם היה משהו בתוכנו שאומר שברור שיש לזה איזה גבול. לא ייתכן לשלם מחיר אינסופי, תמורת שבוי. והשאלה היא, מהו אותו מחיר שיש לשלם ויותר מזה אין לעבור? שאלה נוספת זה האם זה משנה מי משלם. האם זה משנה האם העול מוטל על הציבור כולו, על אנשי העיר, או שרק האדם עצמו או בני משפחתו משלמים? האם זה משנה כאן את ההשלכות של העניין? שאלה נוספת, האם משנה מי השבוי? האם זה תלמיד חכם או יהודי מן השורה? האם זה משנה אם זה איש או אישה? כאשר גבר ואישה נמצאים בשבי, ויש לנו יכולת לשחרר רק אחד מהם, האם יש עדיפות לאיש על פני אישה או להפך? האם כאשר האדם בעצמו אשם בנפילתו בשבי? לדוגמה, כולם מכירים מקרה שהיה לפני כמה שנים, הסיפור של אותו אחד שיצא ללבנון לעסקת סמים ונפל בשבי החיזבאללה, ומחיר שלם ניתן עבור פדיונו. או למשל חיילים שנרדמו בשמירה וזה אפשר למחבלים לחדור ולחטוף אותם. מטייל שבחוסר אחריות חצה את הגבול למדינת אויב סוריה, לבנון ונפל בשבי. האם גם אז אנחנו צריכים לתרוח ולהתאמץ כדי לשחרר אותו? בשאלה הגדולה שמאוד אקטואלית בתקופתנו, כאשר המחיר הוא לא כסף, כמו שהיה ב-2000 השנים האחרונות, אלא מחבלים. ויש לעניין הזה הרבה השלכות. האם גם אז אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ לשלם מחירים מאוד גבוהים כדי להחזיר את השבוי לביתו? בשאלה האחרונה שבה ננסה להתעסק, כאשר לא מדובר בשבוי חי, אלא לצערנו בשבוי שכבר נפטר, כשמדובר בגופה, האם גם אז חלים אותם הכללים? ומה כאשר לא מדובר בשבוי בכלל, אלא במידע? דובר הרבה מה מוכנים לעשות מורת מידע על ענוות השבוי רון ארד. האם גם אז צריך לשלם את אותו מחיר גבוה? אלו השאלות שבהם נעסוק בלימוד המשותף שלנו. בדף המקורות שלפניכם והצופים הבית יכולים גם להוריד אותו מהאינטרנט. שני המקורות הראשונים, אני לא יודע אם צריך להגיד אותם אפילו. הם כל כך ברורים לכל יהודי עד כמה מצוות פדיון שבויים היא גדולה וחשובה, עד כמה יש להתאמץ עבור כל יהודי שנמצא בשבי. הרמב״ם אומר, אין לך מצווה גדולה מפדיון שבויים, ומונה רשימה של מצוות או עבירות שקשורות לדבר הזה. למשל, המעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, לא תעמוד על דם רעך, לא ירדנו בפרך לעיניך, ביטל מצוות פתוח, תפסח את ידך, מצוות וחייך, חיים אך ואהבת לרעך כמוך, ועצה לגוחים למוות ועוד ועוד. רשימה שלמה של מצוות שתלויות בדבר הזה. הוא אומר השולחן ערוך, כל רגע שמאחר לפדות השבועים, היכן שאפשר להקדים, אבי כאילו שופך דמים. עד כדי כך. כי המציאות של להיות בשבי האויב, על כל ההשלכות של הדבר הזה, היא כל כך איומה, שמי שמתעלם לרגע כאילו שופך את דמו של השבוי. אפשר לראות במקרה של שאול המלך, שביצע מעשה חריג, חמור, לא מקובל בשום צורה כמעט, לאבד את נפשו מן העולם, כאשר הוא ראה שצבא ישראל מובס, ובעוד דקות ספורות הוא עומד ליפול ביד הפלישתים, הוא פונה לנוסק אליו ואומר לו, שלוף חרבך ומוטטני. וכשהנער מסרב פקודה, הוא נופל על חרבו ומת. כל כך הוא חשש ליפול בשבי ביד הפלישתים, ומה שזה יגרור וחילול השם שיהיה, עד שהוא היה מוכן להתאבד כדי שזה לא יקרה. ואנחנו יודעים מה אומרים חז"ל, מי שמאבד נפשו אין לו חלק לעולם הבא. הפוסקים דנים האם זה שייך גם במקרה כמו של שאול, איך להתייחס למה שהוא עשה אז. אבל זה רק יכול להמחיש לנו עד כמה נוראית הנפילה בשבי, ועד כמה שאול עשה כל מאמץ כדי שזה לא יקרה לו. ואף על פי כן ולמרות הכל, קובעת המשנה במסכת גיטין כלל, אין פודין את השבועין יותר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם. גם למצווה הגדולה והחשובה הזו יש גבול. מה אותו גבול? לא יותר מכדי דמיהן. מה פירוש הדבר? אומרים הפוסקים, הכוונה היא כמו שמקובל לבדות שבוי בעולם. לצערנו העניין הזה של מסחר בבני אדם ובני ערובה שנופלים בשבי כדי לקבל תמורתם כופר ונפוץ בעולם. יש שם מדינות שמסוכן לאנשי עסקים להגיע לשם בלי הבטחה. כי מצוי מאוד שכל מיני ארגונים, לפעמים כאלה שמורדים בשלטון וצריכים לממן את המאבק שלהם, תופסים בשבי כל מיני אנשים, ומבקשים כופר נפש מהמשפחות מאות ואלפי דולרים. ויש איזשהו תעריף שמקובל בעולם, אומנם זה משתנה ממקום למקום, אבל יש דבר שמעבר לזה, זה כבר נקרא לא סביר. ומה הסיבה לא לעבור את הסכום הזה? אומרת המשנה מפני תיקון העולם. מה פשר הדבר? הגמרא מתלבטת בזה ומציעה שתי אפשרויות. תראו בדף שלפניכם. נשאלה השאלה בבית המדרש, מפני תיקון העולם משום דוחק הציבור, או משום שלא ישבו ויבואו יותר. מסביר רש"י, אפשרות ראשונה, המובן של תיקון העולם זה דוחק הציבור. אין לנו לדחוק הציבור ולהביאו לידי עניות בשביל אלו. זה לא מוסרי, זה לא הוגן, זה לא ראוי להטיל על הציבור, על עם ישראל, שהרבה פעמים היה עני ובקושי הצליח להתקיים, עול נוסף של לפדות שוב ושוב שבויים שנופלים בידי הגויים. סיבה השנייה, שלא ישבו ויבואו יותר, אומר רש"י, שלא ימסרו עובדי כוכבים נפשם וישבו ויביאו יותר, מפני שמוכרים אותן ביוקר. הגויים ילמדו שזאת עסקה משתלמת, לתפוס יהודים, לבקש על זה הרבה כסף, ואפשר לעשות ככה פרנסה מאוד טובה על חשבון היהודים. פדיון שבויים ביותר מכדי דמיו זה רק יגרום לזה לקרות שוב ושוב ושוב. כלומר, הגמרא מתלבטת כאן בין שתי סיבות, בין סיבה כלכלית לבין סיבה ביטחונית. מה זה משנה אם זאת הסיבה או זאת? בכל אופן, אסור לפדות יותר מכדי דמיו. אומר רש"י נפקא מינה. יש הבדל בין הטעמים, אם יש לו אב עשיר או קרוב, שרוצו לפדותו בדמים הרבה ולא יפילהו על הציבור. כאשר מי שצריך לשלם את הממון זה לא עם ישראל או מדינת ישראל, אלא אבא עשיר. אם חוטפים את הבן של איזה מיליארדר, ומבקשים תמועתו סכום של כסף, והוא זה שאמור לשלם את הכסף. אם הסיבה לא לפדות יותר מכדי דמיהם, זו הסיבה הכלכלית, לא לדחוק את עם ישראל, כאן לא דוחקים את עם ישראל, כיוון שבני המשפחה ישלמו את הכסף. אבל אם הסיבה היא ביטחונית והחשש שזה יגרום לגויים למוטיבציה לשבות עוד ועוד יהודים, כאן אולי יש להימנע, כי זה יגרום להם לדחיפה להמשיך ולעשות את זה שוב ושוב. הגמרא מנסה לפשוט מה הסיבה האמיתית ומספרת, לוי בר דרגה פדה את ביתו ב-13,000 דינרי זהב. ביתו נפלה בשבי, והוא שלם סכום עתק כדי לפדות אותה, הרבה יותר מכדי דמיה. אז לכאורה יש להוכיח מכאן, שהסיבה הנכונה, הסיבה הראשונה, סיבה כלכלית, כדי לא להפיל את העול הזה על עם ישראל, אבל כשזה אבא שלה משלם, אז אפשר. אבל דוחה הגמרא לא. אמר אביי, ומי אומר לנו שברצון חכמים עשה? שמה שלא ברצון חכמים עשה. נכון, הוא פדה אותה ושילם על זה הרבה כסף. אבל מי אמר שהוא עשה את הדבר הנכון? יכול להיות שאם הוא היה שולט חכמים, היה מתייעץ עם מנהיגי הציבור, היו אומרים לו, עצור, אל תעשה את זה, אתה גורם פה נזק. בגלל זה הם ימשיכו לשבות ולתפוס עוד יהודים. ואולי בדרך אגב אנחנו יכולים ללמוד כאן דבר חשוב, שבני משפחה של שבוי יהיו מוכנים לעשות הרבה מאוד כדי לחלץ אותו. מה לא תעשה אמא כדי לראות את בנה חוזר הביתה בשלום? אבל זה לא אומר שזה הדבר הנכון לעשות. ועם ישראל ומנהיגיו כשהם בוחנים את הסוגיה הזאת וצריכים לקבל החלטה, הם צריכים לשקול את הדברים מתוך אחריות. מה הדבר הנכון לעשות במבט רחב, מתוך התחשבות בכלל ישראל, לא רק בשבוי פלוני שנמצא במצוקה? מה פסק השולחן ערוך? רבי יוסף קארו כתב כך, אין פודים את השבויים יותר על כדי דמי מפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים מוסרים עצמם עליהם לשבותם. נראה שהשולחן ערוך פסק כמו הטעם השני של הגמרא. הטעם הביטחוני, פדיון של השבויים בסכומי עתק יותר מכדי דמיהם רק יעודד את הגויים לשבות עוד ועוד. אבל מעניין איך הוא מסיים את המשפט. אבל אדם יכול לבדות את עצמו בכל מה שירצה. לכאורה זה בניגוד למה שאמרנו. שונה מהנפקא מינה שאמר רש"י. אם החשש הוא חשש ביטחוני שזה גורם להם לשבות עוד ועוד, אז איך אדם יכול לבדות את עצמו בכל ממון שירצה? אמנם זה לא יפיל עול על עם ישראל, אבל זה יגרום לנשבות עוד ועוד אנשים, ייתן להם מוטיבציה. אלא שכנראה שולחן ערוך הבין אחרת מרשי, והוא סובר שהדבר הזה הוא לא נפקמינה בין שני הטעמים. כי גם אם בן אדם פרטי ישלם את הכסף, זה לא יגרום להם לשבות עוד ועוד יהודים, כיוון שלא כל אחד אבא שלו מיליארדר שיכול לשלם בשבילו סכומים כאלה. ואם איזה איש עשיר ישלם מיליונים תמורת שחרור הבת שלו, זה לא יכול לגרום לגויים לתפוס עכשיו סתם יהודים ברחוב ולבקש בשבילם סכומים כאלה. כי זה לא יעזור להם. סתם יהודי אין לו את היכולת לשלם את זה. ולכן הכלל הוא שלא לבדות יותר מכדי אדמים, אבל אדם ספציפי, אם הוא משלם, ולא הכלל, הציבור, יכול לבדות בכל מה שירצה. אלא שבמקום אחר מספר את הגמרא סיפור שנדמה שסותר את הכלל שאמרנו. הגמרא במסרת גיטין מספר את סיפור על רבי יהושע, מופיע בדף שלפניכם, שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. יש תינוק אחד כאן בבית הסוהר, יהודי, נפל בשבי, תינוק מיוחד ויוצא דופן. יש לך משהו לעשות כדי לחלץ אותו? הלך ועמד על פתח בית האסורים ואמר, מי נתן לי משיסה יעקב וישראל לבוזזים. רבי יהושע עמד לו שם ליד חלון בית הסוהר ואמר את חלקו הראשון של פסוק בספר ישעיה. ענה לו אותו תינוק, הלו השם זוכתנו לו ולא אהבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. התינוק משלים לו את חציו השני של הפסוק. אמר, מובטחני בו שמורה הוראה בישראל. הילד הזה, אומר רבי יהושע, הולך להיות גדול שבישראל. נשבע רבי יהושע באותו הרגע שאיני זז מכאן עד שהבדנו בכל ממון שפוסקין עליו. לא משנה כמה מבקשו, אני עכשיו הולך לחלץ אותו. אמרו לו, זז משם עד שפתאו בממון הרבה יתר על כדי דמיו, ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל, ומי הוא רבי ישמעאל בן אלישע. רבי יהושע חילץ את אותו ילד יהודי מבית הסוהר שברומי, ולימים נעשה אותו תינוק. רבי ישמעאל בן אלישע היה אחד מעשרת הרוגי מלכות, היה כהן גדול, גדול בישראל. לכאורה, פסק השולחן ערוך אין לשלם יותר מכדי דמיו. איך זה שרבי יהושע אומר, לא משנה כמה יבקשו, אני מתכוון לשחרר אותו. הרי זה בניגוד להלכה. הפוסקים אלו שתי אפשרויות כדי להסביר את העניין. ומכל אחד מהם אנחנו יכולים ללמוד נפקמין על ההלכה למעשה לימינו אפילו. אפשרות ראשונה שמביאים הפוסקים שכאשר השבוי נמצא בסכנת חיים, הדין שונה. אם במידה ולא נחלץ אותו, הוא יישאר לאורך ימים ושנים, ירקב בבית הכלא, זה דבר אחד. אבל אם הוא נמצא בסכנת חיים, ואם לא נשחרר אותו, הגויים עלולים להרוג אותו, פה זה דבר אחר, וכאן מותר לשלם גם יותר מכדי דמיו כדי לחלץ אותו. אפשרות שנייה שמביאים הפוסקים, שתלוי מי השבוי. כאשר מדובר בתלמיד חכם, או במישהו שעתיד להיות תלמיד חכם, שיהיה ערך גדול לכלל ישראל בשחרור שלו, כאן יהיה מותר להתאמץ יותר ולשחרר אותו, גם ביותר מכדי דמיו. מעניין שלמרות ההסבר הזה, שהשולחן ערוך גם פסק אותו להלכה, היה מקרה היסטורי מעורר פליאה והערכה, שבה קרה דבר בדיוק הפוך. לפני כ-700 שנה חי המהר"ם מרוטנברג, היה אחד מגדולי הראשונים, והוא נפל בשבי, הוא נאסר על ידי הקיסר הרשע רודולף, שביקש כדי לשחרר אותו סכום עתק מהיהודים. המציאות באותם הימים היה שרוב גדולי ישראל, ראשי הישיבות, היו תלמידים, גדלו על ברכיו של המהר"ם מרוטנברג. ואותו קיסר רשע ידע את זה, ולכן הוא ביקש סכום גדול מאוד של כסף מעם ישראל כדי לשחרר אותו. ותלמידיו של המהר"ם כבר התחילו לאסוף את הסכום כדי לחלץ אותו, עד שהדבר נודע לאוזניו של המהר"ם מרוטנברג, ותיאור המעשה מספר לנו המהרש"ל בספרו ים של שלמה למסכת גיטין, וכך הוא אומר, שמעתי על מהר"ם מרוטנברג ז"ל שהיה תפוס במגדל אייגזעם כמה שנים. בן 70 היה המהר"ם כשהוא נפל בשבי, ועשר דבר מן הקהילות סך גדול, והקהילות היו רוצים לפדותו, ולא הניח. המהר"ם מרוטנברג אמר לתלמידים שלו, תעצרו, תפסיקו לאסוף את הכסף, אני לא מוכן שתשחררו אותי. כי אמר, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. ואמר שאם יפדו אותו, אם כן יש למיחש, שלא יעשו כן כל השרים לתלמיד חכם המופלג שבדור בעבור רוב הממון. עד שלא יספיק ממון הגולה לפדותם וחשכת אורם מישראל. ומשומחי אמר החסיד, מוטב שאבד מעט חוכמה יתרה מישראל. כן, כך אמר בענבה על עצמו. עדיף שאני עובד ואני אשאר פה בכלא. ממה שתאבד חוכמת התורה העיקר. ומעיד המהרש"ל שבעקבות המעשה הנאצל הזה של המהר"ם מרוטנברג, שנשאר עוד 7 שנים בכלא בודד עד יום מותו, רק כמה שנים אחרי שהוא נפטר וגופתו עוד נשארה שם בבית הסוהר, איזשהו יהודי עשיר הצליח לשחד את הקיסר תמורת סכום פחות גדול ממה שנדרש בהתחלה, שיסכים שיוציאו את הגופה ויביאו את המהר"ם לקבר ישראל. בקשתו של אותו עשיר היה שהוא רוצה רק שאחרי שהוא ימות הוא יזכה להיקבר ליד המהר"ם מרוטנברג. ואומר המהרש"ל, זה האות שאז פסקה אותו הדבר והשמן לתפוס חכמי הגולה. בזכות מעשה הקרבה האישי של המהר"ם מרוטנברג, הפסיקו הגויים בשיטה הזאת, כי הם ראו שזה לא עובד, היהודים לא מוכנים לניצול הזה, לשלם את סכומי העתק כדי שישחררו את הרבנים שלהם. באמת, כל פעם שאני לומד משהו בגמרא, בהלכה מהמהר"ם מרוטנברג, אני עומד רגע נפעם ונזכר מי היה האיש, ומה הוא היה מוכן לעשות מתוך דאגה לכלל ישראל. היו מוכנים לשחרר אותו. כמעט עצפו את הכסף, והוא אמר, אני לא מוכן. אני מעדיף להקריב את עצמי, כדי שלא יגרם אחרי זה נזק לעם ישראל. שאלה נוספת שאנחנו חייבים עליה התשובה, זה מה קורה כאשר האדם אשם בנפילתו בשבי. נתנו דוגמה מהשנים האחרונות, או מקרים אפשריים אחרים, חייל שנרדם בשמירה, מטייל שבחוסר אחריות נכנס לשטח אויב. השולחן ערוך מדבר על מקרה אחר, תראו בדף שלפניכם, על בן אדם שמחר עצמו לעובד כוכבים, או לבא מהם בשבוע אותו בהלוואתו. בחוסר אחריות, הוא שוב ושוב לווה כסף מהגויים, אין לו לשלם, אז הם אוסרים אותו. אומר השולחן ערוך כך, פעם ראשונה ושנייה פודים אותו, ושלישית אין פודים אותו. פעמיים אנחנו נמשיך להתאמץ כדי לחלץ אותו. אבל כשאנחנו רואים שזה כבר הופך לשיטה אצלו, פעם שלישית עד כאן. אבל, אם ביקשו להורגו, פודין אותו אפילו אחר כמה פעמים. כל זה כאשר הוא לא נמצא בסכנת חיים, אבל כאשר עומדים להרוג אותו אם הוא לא ישוחרר, אפילו פעם שלישית אנחנו נתאמץ כדי לשחרר אותו. האם זה משנה מי נופל בשבי, איש או אישה? זה משנה. גם כאן אומר השולחן ערוך שכאשר אישה נופלת בשבי, בגלל שבדרך כלל המצוקה שלה יותר גדולה, הסיכון שלה הוא יותר מאשר האיש שנמצא בשבי, אישה קודמת לאיש, וכאשר אנחנו צריכים לבחור בין שניים, אנחנו קודם משחרר אישה, ורק אם נשאר ממון נוסף אנחנו נשחרר את האיש. כאן אני רוצה להכניס מרכיב נוסף לסוגיה, אחד לפני האחרון. האם יש הבדל בין אזרח לבין חייל שנופל בשבי? התשובה היא חיובית. כאשר מדובר בחייל, המחויבות של עם ישראל, של מדינת ישראל, לפדות אותו הרבה יותר גדולה. הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, שהיה עוסק הרבה בנושאים של תורה ומדינה, כתב כך, כיוון שאלה חיילינו יצאו בשליחות המדינה ומטעמה, להגנת העם היושב בציון, הרי קיימת ועומדת התחייבות בלתי כתובה אבל מובנת מאליה, שכל האמצעים שיש בידי המדינה עליה לעשות, בגבולות סבירים שאינם פוגעים בביטחונה הכללי, כדי לפדותה במקרה שיפלו בשבי. חייל כשמתגייס לצבא הוא מוכן למסור את עצמו, אפילו להקריב את חייו למען עם ישראל. לכן באותה מידה גם המדינה מתחייבת כלפיו לעשות כל שביכולתנו כדי לחלץ אותו. וכשם שקיימת התחייבות במקרה של יפגם חס ושלום במלחמה, לפעמים בעת מלחמה כשחייל נפצע או בסכנה, מפעילים יחידות שלמות של עשרות לוחמים שמסכנים את חייהם כדי לחלץ אותו. הן לא נופל מזה החיוב לנקוט כל פעולה שהיא לשם הוצאתה מן השבי. וכיוון שמה שהמדינה יכולה לעשות בזה הוא מכוח החיוב שקיבלה על עצמה תמורת השירות שלהם, הרי אין זה כאילו הם פודים את עצמם. אין זה אלא כאילו הם פודים את עצמם. שבזה כמבואר לאל לא קיימת שום הגבלה. ולא שייך בזה התקנה שאין פודים את השבויים יותר על כדד מהן. כשחייל נופל בשבי, הוא והמדינה זה כביכול דבר אחד. והרי זה כאילו האדם פודה את עצמו, שאין את ההגבלה של יותר מכדי דמיו. והדבר הזה גם נותן מוטיבציה גדולה לחיילים, כשחייל יודע שהמדינה תעשה את הכל למענו, אם הוא ייפצע או ייפול בשבי, גם הוא מוכן לעשות את הכל למען המדינה. זה שלצערנו יש לנו חייל, סוכן שלנו, יונתן פולארד, שנמצא כבר יותר מ-20 שנה בשבי של מדינה ידידותית, ולא עשינו את הכל כדי לחלץ ולהחזיר אותו הביתה, כן? יש בזה בעיה מוסרית גדולה של מדינת ישראל, של אנשי ההנהגה שלא עושים את מה שהם יכולים, וזה גם מחליש את ההרגשה, את האמון שיש לאנשים שמוסרים את נפשם ומסתכנים בשירות המדינה, כשרואים פה שמפקירים חייל או סוכן ישראלי. אני רוצה להוסיף את הגורם האחרון למשוואה שלנו, שיש לו השלכה קריטית על כל מה שאמרנו עד עכשיו. היום לא מדובר בפדיון שבוי תמורת כסף, כמו שהיה ב-2000 השנים שהיינו בגלות. כמה מחבלים מבקשים דבר אחר. הם מחפשים שחרור של מחבלים אחרים, של רוצחים, שנמצאים בבתי הכלא שלנו, תמורת שחרור השבוי שלנו. וכאשר על הכף לא מונח פה סכום של כסף, אלא שחרור של מחבלים, מערכת השיקולים היא משתנה, וצריך לקחת גם את הנתון הזה בחשבון, כי יש לו 3 השלכות. דבר ראשון, שהמחבלים שישוחררו, יש להניח שלא יעברו לעסוק בראיית צון ודרישת שלום, אלא ימשיכו לעסוק וביתר סד את מה שהם עשו קודם, לפני שהם נכנסו לכלא הישראלי, ועכשיו הם יעשו את זה בעוד יותר מוטיבציה ובעוד יותר כישרון ומומחיות אחרי ההשתלמויות שהם עברו כאן בכלא מידי החברים שלהם. והסיכון שהם יגרמו לאזרחים ישראלים הוא גדול מאוד. לא מדובר פה בחשש תיאורטי. מערכת הביטחון כבר יודעת למנות 10 ואולי מאות הרוגים ישראלים שנהרגו ישירות מידי מחבלים ששוחררו מהכלא בעקבות עסקאות שבויים. עסקת ג'יבריל שנעשתה בשנת 1983, במסגרתה שוחררו כ-1,150 מחבלים, תמורת 3 שבועים יהודים, חיילים. היא זאת שעוררה, לפי הערכת מערכת הביטחון, את האינטיפאדה הראשונה, והרבה יהודים נפגעו ואפילו נהרגו בעקבות הדבר הזה. אז נכון, אנחנו רוצים פה לחלץ שבוי יהודי, אבל מה עם אותם אלה שעלולים להיפגע בעקבות המעשה הזה? זו נקודה אחת. השלכה השנייה זו המוטיבציה שמקבלים כאן המחבלים. כיוון שמחבל יודע שגם אם הוא מסכן את נפשו ועושה פיגוע ומנסה לפגוע ביהודים, והוא ייפול בשבי ויעשר על ידי מדינת ישראל, לכל היותר תוך שנה, שנתיים, 15 שנה, הוא ישתחרר בעסקת השבועים הבא. אתם יודעים שהיום יש בבית הכלא בישראל מחבל ששפוט ל-67 מאסרי עולם, על חלקו בארגון ותכנון פיגועים. אין עונש בעולם הזה שיכול להתאים למין בן אדם מתואב שכזה, וגם הוא עומד על הפרק בעסקת השחרור הנוכחית, ואחד כזה יודע, זה עניין של שנים עד שמשחררים אותו. וההשלכה השלישית, שזה פוגע לצד השני במוטיבציה של כוחות הביטחון. יש יהודים טובים וצדיקים שמשקיעים יום ולילה, ואין להם חג ואין להם שבת, כדי לשמור על ביטחוננו, ובאמת זכו בסייעת הדשמי הגדולה. בשנת 2000 היו 53 פיגועי התאבדות בתחומי מדינת ישראל. בשנת 2008 היה רק אחד. כמובן בחסדי שמיים, ובזכות השתדלות עצומה של אותם אנשי כוחות הביטחון, השבק והצבא, הטובים והצדיקים, שמשקיעים הרבה כדי לעצור ולסכן את הפיגועים של אותם מחבלים. איזה פגיעה יהיה להם במוטיבציה, ביכולת להמשיך הלאה, כשהם יודעים ש... כל העבודה הקשה שלהם יורדת לטמיון, ותוך זמן קצר משחררים את כל אותם מחבלים. אמנם, מצד שני, יש לנו מחויבות גדולה לחייל שלנו, שנמצא בשבי, ואפשר גם לטעון, הרי גם ככה, יש אלפי מחבלים שמסתובבים חופשיים ברחבי ארץ ישראל, אז במקום 4,000 מחבלים, יהיו 4,200, 4,300, האם זה משנה פה את כל האיזון? השאלה הזאת היא שאלה קשה, שלא פשוט להכריע בה, וצריך פה באמת הערכות של מערכת הביטחון וכל המומחים, מה המשמעות ומה ההשלכות של שחרור מחבלים, איזה נזק, איזה סיכון זה גורם, האם זה נחשב סיכון סביר שמדינת ישראל יכולה לקחת, או שזה כבר בגדר של התאבדות. כדי להשלים את התמונה, רק עוד 2 נקודות, תשובה לשאלות ששאלנו בהתחלה, מה לגבי שחרור של גופות? כל מה שאמרנו עד עכשיו זה כאשר עומד על הפרק שחרור של יהודי חי. על זה דובר המעלה הגדולה של פדיון שבועים. כאשר מדובר בשבוי שכבר נהרג, מדובר בגופה של יהודי שאנחנו רוצים להחזיר, כמובן שיש עניין להביא יהודי לקבר ישראל, אבל המחיר יהיה אחר לגמרי. ולא יצר לתת מחירים גבוהים, כמו אם מדובר באמת ביהודי חי שרוצים להחזיר אותו לביתו. לגבי מידע עבור על שבוי שלנו או איזשהו מידע אחר שאנחנו רוצים, גם פה צריך לשקול את הדבר במוזניים, עד כמה מידע הוא חיוני, עד כמה הוא יכול לקרב שחרור בפועל של שבוי, ומה המחיר שיש לתת תמורתו. ברור שמידע זה לא כמו לשחרר שבוי ממש. אז בואו נסכם. דיברנו על ערך המצווה העצומה של פדיון שבויים, שאין לך כמעט דבר שגדול ממנה, על כל המצוות והעבירות שקשורות בה. דנו בשאלה של המחיר, שיש גבול עד כמה יש לשלם על פדיון שבויים, בשתי הסיבות שהגמרא מתלבטת, בהלכה שהחשש הוא שזה לא יגרום לגויים לבוא ולשבות יותר. דנו בשאלה אם זה משנה מי השבוי, איש או אישה, תלמיד חכם או אדם מן השורה, אזרח או חייל. דיברנו על השאלה אם המחיר זה כסף או שזה דברים אחרים, ועל ההשלכות של העניין הזה. כמובן שלא נמצא בהלכה מספרים מדויקים, מותר לשחרר שבוי תמורת 73.5 מחבלים. ההלכה אומרת לנו את העקרונות, והיישום למעשה הוא תלוי בערכות בנתונים שספקו מערכת הביטחון למקבלי ההחלטות. רק דבר אחד כאן חשוב להעיר, ולפעמים בשיח התקשורתי המצוי לא שומעים אותו. התקשורת מאוד מעצימה את הרגשות של בני המשפחה ואת הצער ואת הכאב שלהם, שהוא מאוד מובן, ואנחנו לא באים לשפוט אותם, אבל צריך לדעת שמדינה לא יכולה לקבל החלטה באופן הזה. גם אמא של שבוי תעשה הכל בשביל להחזיר את הבן שלה, יכול להיות שהיא תהיה מוכנה להחזיר את כל המדינה בשביל זה, אבל למדינה יש אחריות לחיי גם שאר האזרחים, והיא צריכה לשקול את המשמעות של המעשה הזה, מה המחיר, האם זה סיכון שאפשר לקחת, וכמובן גם את האלטרנטיבות שלא תמיד מדברים עליהם בשיח התקשורתי המצוי. האם יש דרכים אחרות לחלץ את השבוי? לא תמורת שחרור מחבלים. יש הטוענים שכן, יש אמצעים צבאיים. האם אנחנו גם ממצים את האפשרויות האלה עד טוב לפני שאנחנו מסכנים יהודים בדרכים האחרות? אני רוצה לסיים את הנושא הלא קל שלנו באיזשהו סיפור. לפני כמה מאות שנים, באחת העיירות היהודיות אי שם ברחבי העולם, יום אחד פורצים אל העיירה שני גויים גדולים, חרבות בידיהם, והם גוררים איתם שני אנשים כפותים, לבושים בלבוש יהודי, ומכריזים שם הגויים, יש כאן שני שבויים יהודים שאנחנו לקחנו. אם עד הערב אתם לא תשלמו לנו סכום כך וכך, איזשהו סכום מאוד גדול, אנחנו נשחט אותם פה במקום. יהודי העיירה נבהלו, מה יהיה? חייבים לחלץ אותם, מה נעשה? סכום מאוד גדול. התכנסו כולם בבית הרב, ואמרו, טוב, צריך לגייס את הכסף, יש לנו כמה שעות עד הערב. עשו רשימה של כל יהודי העיירה וכל אחד היכולת שלו, ושם חילקו, היהודי הזה הוא גביר גדול, הוא ישלם 400 דינרים, הוא ישלם 200, 350, 100. וכך יצאו הגבאים בשליחותם החשובה לעבור מבית לבית לקבץ את הכסף. נכנסו לבית הראשון ואמרו ליהודי שהגביר חשוב, תשמע, יש מצווה גדולה של פדיון שבויים, שני יהודים נפלו בשבי, הולכים להרוג אותם. הרב אמר, אתה צריך לתת 400 דינרים. אמר היהודי, פדיון שבויים חשוב מאוד, מיד הוציא את הארנק, נתן להם 800 דינרים. עברו לבית השני, אמרו לו, אתה צריך לתת 200, נתן להם 400. אתה צריך לתת 150, נתן להם 350. לא עברו שליש מבתי העירה, והגבאים נדמים לגלות איך כולם בשמחה משתפים פעולה. אספו את כל הכסף. חוזרים בשמחה לביתו של הרב, ואומרים לו, כבוד הרב, כן, סוף סוף משהו הולך לגבאים בלי בעיות. אספנו, הנה, מה צריך ללכת לחלץ את השבויים? אמר להם הרב, תעצרו, רגע אחד. לכו, ותחזירו עכשיו את הכסף לכל מי שלקחתם ממנו. אבל נדמו הגבים, אבל למה? הרב, אבל אספנו את הכסף, יש פה יהודים בסגן נפשות, יארגו אותם. אמר להם הרב, תעשו מה שאמרתי ותחזרו אליי. מאוכזבים ומתוסכלים, חוזרים הגבים ונותנים לכל אחד את הכסף שהוא נתן. מגיעים לביתו של הרב, לא מבינים. אמר להם הרב, תשמעו, תאספו לי בבקשה 10 בחורים יהודים חסונים מבני העיירה, ותביאו אותם אליי. אוספים הגבאים 10 בחורים יהודים, מגיעים לבית הרב, אומר להם הרב, לכל החבורה בואו איתי. הולכים לפאתי העיירה, ושם מחכים שני הגויים והחרבות בידיהם, ולצידם שני השבועים הקפוטים, והגויים כבר מצפים לקבל את הכסף שלהם. כשמתקרבים אומר הרב לבני החבורה, שימו לב, תעשו בדיוק מה שאני אומר לכם עכשיו. אתם תיגשו עכשיו ותיתנו מכות רצח לאנשים האלה עד שאני אגיד לכם להפסיק, ולא לשני הגויים, לכל הארבעה. טוב, הרב אמר, אז עושים. התנפלו הבחורים היהודים על 4 אנשים ונתנו להם מכות רצח, כן? והם היו עמומים בשוק, היו רגילים שיהודים רק יודעים לקבל מכות ולשלם כסף, לא יודעים לתת מכות. ואז פתח השם את פי האתון, והתחילו לזמר אותם אנשים, והתברר שלא מדובר פה בשני גויים ושני יהודים, אלא ב4 גויים. וכל הסיפור היה תרגיל אחד גדול. הגויים הרי יודעים מה יהודים מוכנים לעשות כדי להציל יהודי שנמצא בשבי. אמרו, רעיון מצוין, נעשה פה איזה טריק, תרמית, אתם תתחפשו ליהודים, אנחנו יקילו השובים שלכם, נבוא לאיזה עיירה יהודית, נעשה להם הצגה, בבוא ערב נגרוף קופה של כסף. משתלם, אה? טוב, אותם הגויים הארבעה קיבלו את שלהם ובאו על עונשה. אבל באו כולם אל הרב ושאלו, רבנו, וכי נביא אתה? וכי יש בך רוח הקודש? איך ידעת שזו תרמית? אמר להם הרב, לא נביא אני ולא בן נביא אני. אבל דבר אחד אני יודע. מצווה זה דבר שצריך להתאמץ בשבילו. צריך לעמול, צריך להשקיע, יש הפרעות. אם זה הולך כל כך בקלות, דבר אחד ברור. מצווה אין כאן. תודה רבה לכם על ההקשבה, ושנזכה בעזרת השם שכל השבועים יחזרו לביתם לשלום. שלום.